חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדן, ואני היום השוטר הטוב. שני עניינים בלבד מרתיעים באמת את ארגוני הטרור הפלסטינים, לקיחת אדמה לצמיתות מהם וחיסול ראשיהם. מוות של עשרות אלפים, חורבן ערים שלמות, פחות מעניין אותם, מלמד את ההיסטוריה של מאבקנו המדמים איתם. וההיסטוריה עוד מלמדת שחיסול ראשי ארגונים הללו מהווה לא רק הפגיעה ביכולת התפקוד של הארגונים, כי היא בעיקר פוגעת במורל וברוח הקרב של יורשיהם ופקודיהם. ולכן צריך לומר מילה טובה לראש הממשלה ולשר הביטחון ולכל מי שהיה מעורב אתמול בהחלטה לחסל את מוחמד סינואר בח'אן יונס. תוצאות התקיפה אינן ודאיות עדיין, אבל העובדה שישראל בחרה להתעלם מכל סיטואציה מדינית כזו או אחרת, ובינתיים ההזדמנות הקפידה לנסות ולקפד את ראש הנחש, היא עניין חיובי מאוד, אשר מלמד על נחישות ועקביות ישראלית באנשת וברדיפת אויביה המפלצתיים. סינואר הגדול, יחיה, נסראללה, הנייה, מוחמד דף ועוד רבים וערורים אחרים נשלחו לדייט עם 72 הבתולות שלהם, שיהיה להם בהצלחה בגיהנום. כל עוד ישראל מזהה הזדמנות לחסל רוצח מתועב ואויב סטני ומנצלת אותה, בלי קשר הנסיבות בשטח, היא מלמדת את יריביה שסיום המלחמה או סיום החיים אין שתי הברירות היחידות. וזה בדיוק האפקט הפסיכולוגי שמוכרחים להמשיך ולהפעיל על האויבים המפלצתיים האלה, בעיקר על צמרת הרוצחים. אז שוטר טוב היום לנתניהו ולשר הביטחון, יישר כוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
אכן, שכוח, שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. רוב השופטים בישראל הם בני אדם. וככאלה יש להם השקפות עולם פרטיות, עמדות פוליטיות וגם אהבות וסנאות. ראשי המערכת המשפטית בישראל מנסים במשך שנים לטעון כי לא חשוב אם רוב השופטים מצביעי מרץ, כי אינם מביעים את דעותיהם הפרטיות בפומבי, וכשהם יושבים על כס השיפוט הרי הם כמלאכים אובייקטיביים, נטולי יצרים והעדפות. אז שופט שחורג מהכללים הללו מביע עמדותיו בקהל הוא בראש ובראשונה טיפש, ואחר כך גם לא ראוי להיות שופט, כי אין מצב שמי שמבטא שנאה עזה כלפי ציבור בארץ, איזשהו ציבור, ישפוט בצדק. בתקשורת נמסר כי סגן נשיא השלום בבאר שבע, כבוד השופט יורם ברוזה, אמר או כתב על הציבור הדתי, בגללכם הדתיים קרה לנו כל הבלגן הזה של השבעה באוקטובר, ועוד תהה למה לא הרגו את בן גביר ואת הבן שלו, את סמוטריץ' ואת הבן שלו. הדתיים אשמים במה שקרה לנו, הם הסכנה הכי גדולה למדינה. וחרץ משפט, דתיים לאומיים גרועים יותר מהחמאס. לאחר שנסיים עם החמאס, נעבור לטפל בציונות הדתית. עכשיו, אם כל הדברים האלה נאמרו, זו זוועה. אם היה אומר כך על ערביי ישראל, היה אף כמו טיל. אבל ברוזה דווקא זכה לתמיכה ולגיבוי, למשל, מנשיא בית המשפט השלום בבאר שבע, השופט עמית יריב ומהשופט אלון אופיר. ברוזה עצמו טען כי הדברים המיוחסים לו כוללים דברים שלא נאמרו והם נטולי הקשר, נבררו באופן מגמתי משיחות פרטיות ואינם משקפים את עמדותיו. מי שלא הצליח לקרוא כאן הכחשה גורפת, לא טעה. ועדיין, נשיא העליון שותק. הבושה והקלון הם שלו לא פחות משל, עדיין, כבוד השופט ברוזה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב,
ערב טוב, טוב אריה, לא הבנתי, איפה הוא כתב את זה השופט ברוזה? איפה הוא התבטא כך?
בקבוצות פרטיות של שופטים, חלק מהדברים נאמרו בעל פה, גם בנוכחות שופטים דתיים. תשמע, בעידן הצ'אט GPT יכול להיות שהכל עלילת דם. יכול להיות, אני כבר לא יודע להאמין לכלום.
הוא מכחיש בתוקף?
לא, ציטטתי את ההכחשה שלו, הוא אומר שנבררו דברים משיחות פרטיות, אבל הוא מקבל גיבוי. לא שמעתי מהשופטים האחרים, שקר עלילת דם, זוועה, אנחנו חייבים לתבוע את מי שמפיץ אותה, אלא גיבוי. תמיכה. אני לא מבין. לא מבין את זה. זה לא יכול להיות. באמת לא יכול להיות. אם הוא היה אומר את זה על שמאלנים, נניח, הוא יעף. אם הוא אומר את זה על ערבים, הוא יעף. פה יש איזו שתיקה מהדהדת מצד צמרת מערכת המשפט הישראלית.
והדבר הזה, אנחנו יכולים רק לנחש מה מסתתר בתחתית של קצה הקרחון הזה. כי אין ספק שמדובר בקצה קרחון, ואין ספק שהשופט ברוזה, שאגב, אומר לי אסף שהוא אמר, לא, זה שיחות, מה זאת אומרת שיחות פרטיות? אז גם אם אתה אומר את זה בשיחות פרטיות, וככה אתה חושב, אתה לא יכול להיות כבר שופט בישראל. גם אם אמרת את זה לחבריך, אפילו בעיד נדריתך, אפילו כשאתה תחת השפעת אלכוהול, אבל המשפטים האלה יצאו לך מהפה, הווה אומר שזה חלף לך במוח, המחשבה הזאת. אתה לא יכול יותר לשבת על כס המשפט בישראל. זה, עכשיו, העובדה שאנשים האלה, נשתמש במילה עדינה, מנקים זה אחרי זה, את הלכלוך שהם עשירים, ופשוט מעלימים עין, היא השערוריה לא פחות גדולה.
אז באמת, או שתפתח חקירה, אם מדובר בעלילה, מי יפיץ אותה, ויעמידו לדין את מי שיפיץ אותה, או שהוא לא יכול להיות שופט, ועליו להשעות את עצמו, אני באמת. טוב, יש לנו הרבה מאוד דברים, אני מברך אותך על השוטר שלך, אני מברך את ישראל שהגענו למעמד הזה, שעכשיו מחפשים את שרידיו של
מוחמד סינואר,
מוחמד סינואר הנוכחי. אנחנו ניפגש אחרי החדשות.
עם שי גולדן ואריאל דד.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ויואב כהן, ואחרי השידור, שקד וולפין. שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה. אני מקווה שהערב של מוחמד סינואר פחות טוב.
תשמע, שמחת מאוד כששמעת את זה, או איך שהתרגלנו כבר?
אני הייתי מבסוט בעיקר, אמרתי, כל הכבוד, כי זו תקופה מורכבת עכשיו, עם אמריקאים באזור, ואתה יודע, זו תקופה עדינה, ו... אני באמת, כל הכבוד, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש השב"כ, כל מי שהיה מעורב בדבר הזה, שאמרו, לא, האיש הזה הוא בן מוות, תודה רבה, לך לעולם הבא.
שלא היססו. טוב, בואו נתחיל לעבוד. נאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
שלום לכם, חברים.
תשמע, מי אתמול אני מחכה לשיחה איתך, כי מבקש לברר איתך כמה אחים יש להם עוד, כי גם לנו יש כלכלת חימושים.
האמת היא שאלה זו מתקשר לדוברת משרד הפנים, היא נראה לי יותר מותקן כמה אחים יש להם.
בסדר. בהנחה שהוא היה במנהרה, הוא כנראה נפגע, וצהל ממשיך להפציץ את האזור, את התוואי, ומדברים משהו על גזים רעילים, מנסים לחזור ולהיות בטוחים, כמו במקרה של נסראללה, שאומרים שהוא נחנק שם במנהרות?
כן, תראה, צריכים להבין, קודם כל ההפצצה, צהל פיתח בעצם במהלך מלחמת חרבות ברזל, שיטה איך מבצעים סיכולים ממוקדים בתוך מנהרות, ואיך בעצם בכלל מסכנים מנהרות תת-קרקעיות והפצצות מהאוויר. זה תהליך מאוד מסובך, כי בסוף, אתה יודע, כשאתה שם מנהרה בעומק של כמה מטרים מתחת לאדמה, עם שכבות בטון ועם הגנה מקסימלית, אז קשה מאוד לחדור אותה, ולכן צריכים לפתח תרגילים איך לעשות את זה. בין היתר זה מודיעין טוב כדי לדעת איפה המנהרה עוברת, מה
הדבר
יש לה, איפה יש
בדיוק... אגב, ההתראה שמקבלים הכוחות חיל האוויר לפני שזה יוצא לפועל, מן הסתם זה איזשהו חלון הזדמנויות מסוים, נכון? כמה זמן לוקח מרגע שבו אומרים, אוקיי, הוא שם, לבין להוציא את המטוסים לאוויר ולסיים את העניין?
תראה, יש מקרים שבהם המטוסים כבר מחכים באוויר ומחכים
לאישור,
ואז הם מבצעים, כמו למשל שהיה עם טף, אתה יודע, הם ירחקו שם כמעט איזה זמן, מנות טועה 48 שעות לפני התקיפה, ואז עד שבסוף היה בינזור והם ביצעו את המעשה. אז אני לא יודע להגיד לך פה אם המטוסים חיכו לתקיפה או שהתקיפה חיכה למטוסים.
מה שלא ראיתי בתמונות זה מה קרה לבית החולים. התמונות מראות כאילו הפגיעות הן בחצר וקצת רחוק יותר מבית החולים. בית החולים עדיין עומד?
נכון, בית החולים עדיין עומד, ומה שצריכים לדעת בחשבון זה שכשהחיל האוויר תוקף, מנסים להביא לו בדיוק איפה הפירים של המנהרה, כדי שאפשר יהיה להכניס בדיוק את הטיל לאזור הפיר, ואז ככה הוא גם חודר יותר עמוק, ויכול בצורה יותר מתוחכמת לבצע פגיעה בתוך העומק השטח. עכשיו, מעבר לכך, שימו לב שהתקיפה היא לא בנקודה אחת. יש שם 8 או 9 נקודות שבהם המטוסים הפילו את החימושים שלהם.
כן, זה דומה להתנגשות בנסראללה, סליחה, נכון? שממש יצרו שם איזה טבעת היקפית של חומר נפץ, כדי שלא יהיה סיכוי.
נכון. עכשיו, אני אשכח שבמנהרות האלה יש גם דלתות הדף, ולכן יש שם קטעים, הם לוקחים את המנהרה ועושים את הקטע, הם לא זאת, וכדי לעקוף את זה, אז תוקפים את כל חלקי המנהרה, בצורה כזאת שגם אם הוא לא נפגע אפילו פיזית, הוא ייפגע מהגזים שהפצצות משחררות לאחר הפגיעה, ולכן זה הסיבה שלא נתנו לאף אחד להתקרב לנסות ולחלץ. כלומר, ברגע שנלכדת, אתה גם אם אתה לא מתת מההדף או מהפגיעה הישירה, אז הוא ייפגע מהגזים ולא לתת לו אפשרות בעצם לצאת משם חי מהמנהרה.
אגב, מה אנחנו יודעים לומר על, בהנחה שהוא באמת הוא כבר לא איתנו, על היורש שלו וכמה זה פוגע באמת ביכולת של חמאס לנהל את המערכה שכנראה מתחילה בקרוב?
אז קודם כל צריכים לקחת ולהבין מה קורה בחמאס כרגע. חמאס עזה, אני מדבר כרגע על חמאס עזה, וזה מקרין גם על חמאס חול. בחמאס עזה בעצם יש סוג של שתי מחנות עיקריים. יש את המחנה של סינואר בחלק הדרומי, שהוא יותר מיליטנטי, הוא שם ברקס לכל נושא של עסקאות חטופים, לגבי סיום המלחמה, הוא הלך על הקטע הדתי של אני הולך עד הסוף עד טיפת הדם האחרונה, הוא ואנשיו. יש את החלק של חמאס שנקלט יותר נכון על ידי מחת עזה לשעבר, שהוא יותר בחלק הצפוני, שהם מנסים להיות יותר פרקטיים בקטע של ההבנה של התמונה, ורוצים ללכת לכיוון של מסע ומתן, שידרו אור ירוק בכמה מקרים, לגבי עסקת חטופים, וזה לא צלח. בישראל הבינו, וגם האמריקאים הבינו, וגם המתפחות, שבעצם כל עוד סינואר נמצא בתפקיד של מנהלת העניינים בעזה, אין מצב שאפשר להתקדם, שאפשר להגיע לעסקה, אפשר להתקדם איזשהו מהלך, ולכן זה לא היה פה בכלל לשיקול דעת, אלא היו צריכים להוריד אותו, כדי להפשיך ולהתקדם גם בקטע של המסע המתן, וגם כנראה של היום של אחרי.
החות'ים העירו אותי הבוקר, הם ירו 3 טילים בפרק זמן קצר יחסית, אני מניח שכשאמריקאים לא מפציצים אותם הם יותר פנויים אלינו. יש משהו חדש בגזרה ההיא, אנחנו הולכים לממש את האיום על נמלי הים שלהם?
אז בואו, קודם כל הצלחנו בנמלי הים, הרי תראה מה קרה, הרי בלי להרים מטוס אחד באוויר, שלחו את אלוף משנה אביחי אדראי להודיע להם הודעה, חבר'ה תדעו לכם שאנחנו הולכים לסטוף אתכם בזמן הקרוב, לא קבע מתי, לא קבע איך, רק קבע אלה המקומות שאנחנו נסטוף, ואנחנו לא יודעים להגיד לכם מתי בדיוק אנחנו נסטוף, אני מציע לכם, תעזבו את המקום, כי אתם דמכם בראשכם אם תישארו שם ואתם יכולים להיפגע. וזה עשה את שלו, הנמלים ננטשו, בעצם יצרת מצור ימי, בלי להפעיל אפילו מטוס אחד, ספינה אחת, בלי שום דבר, רק בהודעה בטלגרם, תיזהרו, אנחנו בדרך. זה הספיק, זה לקח, זה קרה ביום ראשון, בשעות אחר הצהריים ערב, וזה נמשך עד, עד שעה זו, ובעצם החות'ים התחילו כבר להילחץ, כי זה, הם לא מצליחים להכניס סחורה, לא מצליחים להוציא דברים, יש עוד גורמים בתוך תימן שזקוקים לנמלים האלה, ואחד ההנחות זה שאותו ירי נועד, בעצם להגיד ישראל, חבר'ה, תרגיעו אותו, אנחנו פה ושחררו אותנו מהמצור הזה. אגב, בעקבות הירי האחרון, שוב חידשו ישראל חידש את ההתראה. אני לא יודע אם הם מתכוונים היום בצד לתקוף או ביום אחר, אבל זה בהחלט עושה את שלו בתימן. בלי להפעיל מטוסים ובלי שום אמצעי נשק, אנחנו עשינו להם מצור בערך באותה דרמה שהם עושים לנו, שהם סוגרים את מצרי באבל מאד.
יש לנו לא רק מטוסים, יש לנו גם טילים, ועל פי מקורות זרים הם יכולים לעוף רחוק. למה אנחנו משתמשים רק במטוסי חיל האוויר, לא בכתבאמים ולא בטילים שם?
אני לא יודע מה רמת העילות של כתבאם בסוגיה הזאת, סליחה על הבורות, אבל אני חושב שהיא קצת מורכבת יותר. אני חושב שגם יש אמרה, כשאתה בא ואתה אומר, אני יכול להגיע עם מטוסים, יש לי את היכולת לבצע את התקיפה עם מטוסים, אז יש לזה אמרה. דבר שני, חיל האוויר בסוף זה הגוף, הגורם הכי משמעותי שיש לנו פה, הוא הדבר המוביל מבחינת היכולת של צה"ל, ולכן אי אפשר לבטל את חיל האוויר. אני חושב שזה רק מעצים אותו עוד יותר, וגם משפיע על כל הגזרה במזרח התיכון, שני, אנחנו קודם כל לא נרתעים, ושתיים, יש לנו יכולת מבצעית להוציא פעולות כאלה גם במרחק של 2,500 קילומטר מנמלי הבית.
באמת?
זה מפחות ואימרה.
מעורר הרצה. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה לכם חברים.
ומאותו עניין אנחנו נדרשים לשאלה היום שאחרי. דוקטור משה אלעד, אלוף משנה במילואים, מומחה הנושא הפלסטיני, מחלה אקדמית גליל מערבי, שלום אדוני.
ערב טוב.
שלום לכם.
ארי, בבקשה.
הסינואר הנוכחי שנמצא, אנחנו מקווים, בעומק האדמה, הוא מישהו שאין לו מחליף בחמאס, או שזה רק עניין של קידום של הדור הצעיר?
אתה יודע, אבי, אני חושב על זה כל הזמן, הרי יש לי יתרון אחד שאני מסתכל על 40 השנה האחרונות כפרספקטיבה, ואני אומר, אני מנסה לבדוק איפה קרה מקרה, אם זה היה בחמאס או בג'יהאד האיסלאמי או בפתח, או באיזשהו ארגון אחר שחיסלנו מישהו ולא עלה במקומו מישהו, כולל חיזבאללה כמובן, שלעיתים, לעיתים לא תמיד היה יותר קיצוני ויותר קשה ממנו. ולכן,
אז נסראללה הוא גם הדוגמה לכן וגם הדוגמה ללא, כי בינתיים לא קם לו יורש טוב.
א', יש לו יורש שאני חושב שהם פשוט נוקטים באיזה איפול כזה, הם לא מפרסמים. בעיניי היורש הטבעי הוא איזה דין חדד. כמובן יש שניים, יש אחד שכאילו מתמודד או לא מתמודד.
יש לך גם הכתובת שלו במקרה, רק אני ארשום לי.
הוא שרד 2-3. הוא שרד 2-3. דוקטור, הוא שרד 2-3 ניסיונות חיסול שלנו כבר.
מי זה? איזה דין?
כן.
חמישה.
חמישה,
וואלה. וארבע פעמים הרסו לו את הבתים. יש לו כמה בתים, בשג'אייה, בתל אל-הווה, בעוד מקום היה לו, בג'יבליה. בקיצור, הוא אדם שקוראים לו, השם שלו, השני, זה רוח רפאים. שבח חמאס, יעני, הרוח רפאים של חמאס, כלומר, הוא הולך ואתה לא מוצא אותו. הוא חומק מכולם. עכשיו, יש מולו עוד אחד שנקרא מוחמד שבאנה, אבו אנס הכינוי שלו, שהוא גם כן יש לו רזומה לא פשוט, אבל נדמה לי שאיזה דין הוא יותר בכיר, והם לא יודעו על זה, אבל אנחנו צריכים להיות ערוכים לזה, שהוא האיש שיעשה אולי סידוד מערכות,
יצא לאנשים. אבל השאלה היא באמת, תראה, כשמחליפים ראש, בטח לארגון כמו חמאס, הראש בא עם האג'נדות שלו, עם הפילוסופיה שלו, עם התפיסות שלו, עם ההנחות יסוד שלו, עד כמה אנחנו מצפים שהוא ימשיך באותו קו של מוחמד ויחיא סנואר, או שאולי יש פה סיכוי, או לרעה, או לטובה, לקו אחר?
לדעתי נהיה חייבים לחסל אותו במהירות, מדוע? כי זו בדיוק הדוגמה למה שאמרת, לאדם שאיך אומרים, חסה בצילו של דב, חסה בצילו של סינואר, מכיר מצוין את המערכת, הוא באמת אחד שגדל מלמטה לצערנו, והוא ממפי עד למחת, והוא בעצם יותר ממחת, הוא מפקד של כל הכוחות האלה כבר זמן רב, והנה עכשיו הוא צריך להיות זה שלדעתי אחראי, הוא כמובן התעלם מקריאות חמאס חול, הוא יסדד את המערכות ללא הסיוע שלהם, ואני חושב שנצטרך לחסל אותו במהירות כדי לא לאפשר להם להרים את הראש, אם כי אני לא יודע, יכול להיות שהוא בכלל היה באותו מעמד יחד,
כן,
עם מוחמד סינואר.
זה הדיבור שהם כנראה היו שניהם במנהל.
כי היו שם כמה, גם אבו עבידה היה שם לדעתי, כי הם בדרך כלל יחד, אבל זה נחכה עד שתובהר התמונה, אני חושב. אבל כן, בהחלט, האיש הזה, שכולם מדברים עליו, איזה דין חדד, הוא כבר תקופה ארוכה היה מספר 2, מספר 3, עכשיו הוא מספר 1.
טוב, נקווה שימצא גם מחליף למחליף של המחליף של המחליף, שכולם יזדקו למחליפים בקרוב. עוד שאלה ביחס למה שקרה בין טראמפ ובין סלמן בסעודיה. עסקת הנשק הגדולה ביותר בהיסטוריה, מאות מיליונים דולרים. יש משהו במה שאמריקאים מוכרים לסעודים שצריך להדאיג אותנו?
הניחות שלנו תישמר בכל דרך, כלומר, אני מקווה, תמיד הייתה, גם אם ליריבינו הקרובים או החוקים היו תמיד את אותם הכלים כמו שלנו, אנחנו תמיד דאגנו לשמור איזושהי עדיפות. עכשיו השאלה היא, אם אנחנו צריכים להיות מודאגים, תמיד טוב להיות מודאגים, כי המצב תמיד יכול להתהפך, אתה לא יכול לדעת לאן תפנה סעודיה, אבל אם נשפוט לפי רמתם, של חיילי החיל האוויר שלה, ואני לא מזלזל סתם, אני אומר, תשמעו, החבר'ה האלה נלחמו בחוטים ולא יכלו להם. כל הפעולות שהם נעשו שם, לולי האמריקאים, הם היו כבר חוטפים מכה חזקה מהאיראנים, מכולם. הסעודים לא נחשבים לצבא מזהיר, בוא נגיד זה בלשון המעטה. אני מקווה שגם הנשק החדש לא יאפשר להם איזושהי עליונות שתחסל או שתמחק את העליונות שלנו בנושא הזה.
לא הייתה שום הצהרה על גרעין אזרחי, מה שהרבו לדבר לפני הביקור, נכון?
כן, אני חושב שזו הייתה רק הצהרה אמריקאית כדי לצאת ידי חובה ולא להיראות כמי שתורמים פה למרוץ החימוש, אבל בעולם הערבי לא דיברו על חצי מילה אף פעם על זה שמדברים פה על גרעין לנושאים אזרחיים. תמיד אם מזכירים גרעין זה להתחמשות לשם כוח הרתעה.
בעניין אחר, תעזור לנו להיכנס לראש של ג'וליאני, ג'ולני, סליחה, לא רודוף ג'וליאני, אלא ג'ולני. יש אפשרות שטראמפ מצליח להלך עליו קסם, או איזושהי תובנה שהאינטרסים שלו באמת חופפים לאלה של האמריקה, והוא יצטרף לאירוע של הסכמי אברהם? זה דבר שאתה חושב שהוא בא להתכנות?
תשמע, אם זה יקרה, זאת תהיה אחת ההפתעות הגדולות ביותר, שג'יהאדיסט שהיה גם באל-קאידה, גם בדאש, וערף ראשים במו ידיו, והיה אחד האכזרים ביותר, שבאמת נכנס לתוך הפורמט של ג'יהאדיסט קיצוני, יהפוך להיות איש שלום, אני לא זוכר מקרה כזה, ואם זה יקרה, אז באמת שטראמפ צריך לקבל איזשהו פרס, על זה שהוא הפך את ה... נמר, הוא הוציא ממנו את החברבורות. אני לא רואה מצב כזה, אני חושב שאו שיחרירו אותו שם בתוך סוריה, או שימנעו ממנו לעשות את הדבר הזה. בכל זאת, הוא עלה על כידוני ערובים של הג'יהאדיסטים. קשה לי לראות אותו עכשיו מדבר בשפה רכה והנוגה של שלום כלפי ישראל. אם שמתם לב, הוא אמר לו, תן לי קודם לייצב את המדינה. שזה תאריך בלתי מוגבל. אז זה ככה יהיה. קשה לראות אותו עומד, וטראמפ כטראמפ רוצה לראות ידיד של כולם. אז הוא אמר את מה שאמר. אני חושב, תשמע, ג'ולני הזה, אין הרבה רוצחים ואין הרבה ג'יהאדיסטים שיש להם את הרזומה שלו. וזה באמת תופעה מעניינת.
אני מניח שעוד נעקוב אחרי הנושא. דוקטור משה אלעד, תודה רבה לך.
גם לכם, כל טוב, ערב טוב.
שמע, שמח במזרח התיכון, לא משעמם פה, אין מה לומר.
כן.
חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מוועדת חוקה, חוק ומשפט של כנסת ישראל, ישראל ביתנו, שלום רב לך.
ערב טוב.
ערב טוב, כן, ימים מאתגרים מאוד.
כן.
בכל המובנים.
ושלום גם לחבר כנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מהליכוד.
שלום לכם.
אני בדרך כלל משתדל להימנע מלעלות שני חברי כנסת, אבל אמרו לי, אתם תרבותיים מאוד ולא תצרכו ולא תעלו אחד על השני, אנחנו נדבר בנימוס. חברת הכנסת מלינובסקי העלתה הצעת חוק שנועדה למנוע טיפולים רפואיים למחבלים בבתי החולים הציבוריים. והיום הליכוד עזר להפיל אותה. האומנם חברת הכנסת מלינובסקי?
כן, לצערי הרב, וזה מכיס מאוד ומצער מאוד, כי אני חושבת שהבעיה הזאת היא, מה זה חושבת? אנחנו כולנו יודעים שהבעיה הזאת קיימת, ושנים רבות זה לצערי ככה התנהל, וזה לא אומר שככה זה צריך להמשיך להתנהל, כי האירועי 7 באוקטובר הביאו לנו אירועים בלתי אנושיים, כאשר באמת חדר על יד חדר היה מחבל, ובחדר שני היה חייל או אזרח ישראלי שאותו מחבל ניסה לרצוח. אז אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו לצערי הרב נצטרך לתת טיפול בין למחבלים, ואני באמת מצטערת על זה, אבל אין מה לעשות, ומה זה טיפול מציל חיים, ואיך אנחנו יכולים לנהל את האירוע הזה עם הנזק המינימלי בשבילנו, בשביל האזרחים.
אני רוצה להישאר אותך בתקופתך... גם עכשיו נגיד באופוזיציה וגם בתקופה שהייתם בממשלה, המשחק הזה שבו אם הממשלה או לחלופין האופוזיציה מעלה חוק, אוטומטית מתנגדים. גם אתם שחקתם במשחק הזה, בוא נהיה ישרים.
דברים שלא קרו בעבר, ואז קורה משהו ואתה מתחיל לטפל בזה. כפי שאמרתי, זה לא עניין של קואליציה אופוזיציה. הלו?
כן, כן.
כן, אנחנו שומעים אותך.
אני, פשוט באמת, בוא נצא מנקודת הנחה שאני רציתי להביס את הקואליציה. קודם כל לא. אם הייתי עושה את זה, הייתי סתם מהלכו. אני עשיתי על זה דיון מאוד מאוד מעמיק בוועדת ביטחון לאומי של הכנסת. מי שניהל את זה, זה היה בועז ביסמוט, שהוא בעצמו הזדעזע מנתונים והמספרים שהבאתי. ביקשת נתונים למשרד הבריאות, כי הייתי אף אחד לא להגיד מקבלים, המחבלים שצלנו בבתי הסוהר, אוקיי? כמה הם מקבלים טיפולים במערכת בריאות ציבורית שלנו? על איזה טיפולים מדובר? מה זה טיפול מציל חיים? זאת אומרת, אף אחד אף פעם לא ניהל את האירוע. מה נועלים בכל האירוע הזה? כי אני מקבלת דיווחים שמביאים אפילו מחבלים מהשטח.
כן, אנחנו נגיע, ננסה לעסוק עוד בגופו של החוק, אבל חבר הכנסת קלנר, אתה באמת נגד החוק הזה?
ברשותך. זאת אומרת, זה לא שאני באתי ממקפצה ופתאום, לא, היה על זה דיון. מאוד מאוד רציני, ועדה ביקשה נתונים ויש מסקנות של ועדה, משרד הבריאות שם פס, לא נתן שום דבר, שבס התעלם, כולם מתעלמים, ואומרים, נו, ככה זה היה, ככה זה נמצא, עם זה אנחנו נמשיך.
חבר
הכנסת... אני לא יכולה, לא רוצה לחיות ככה.
חבר הכנסת קלנר, אתה באמת נגד החוק הזה?
לא, אני ממש לא נגד החוק הזה באמת, אני חושב ש... קודם כל, אתה יודע, יש, לפעמים אני אומר את זה בכנות, הייתי מחויב למשמעת קואליציונית, מחויב בסוף, מחויב למשמעת קואליציונית, אז אני מצביע גם על דברים ש, אתה יודע, אם הייתי נכנס לעובי הקורה בתחום הזה, אז יכול להיות שהייתי חושב אחרת, אבל אני אומר כך, קודם כל, יוליה צודקת בעניין הזה, בוודאי שאנחנו צריכים לתת מענה ופתרון, כמו שצריך. יש דברים מסוימים גם, והרבה דברים, ויוליה גם יודעת את זה, שנעשו בנושאים האלה של מבחינת משרד הבריאות, וגם בתחומים אחרים. שר הבריאות הציג את הדברים, אמר, האם נעשה מספיק? האם אנחנו במציאות המתוקנת כמו שהייתי רוצה? לא, עדיין לא. ואני חושב שהיוזמה של יוליה מלינובסקי, על אף שהיא באופוזיציה, כמו אגב לא מעט יוזמות אחרות שיוליה מלינובסקי, חברת הכנסת מלינובסקי מציעה יוזמה טובה וראויה, אנחנו צריכים להיכנס לדון בזה, וחובה כממשלה לבוא ולהציג את הפתרונות.
הנה, בוא נספר על עוד חוק שהקואליציה הפעילה, הצעת החוק לפיקוח פרלמנטרי, אגב זה הצעת חוק של חברת הכנסת מלינובסקי, הצעת חוק של חברת הכנסת לפיקוח פרלמנטרי להכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה מכספי מדינת ישראל. שמישהו יפקח מטעם הציבור על המזוודות של הדולרים שעוברות לחמאס. זה הצעת החוק, וגם את זה הקואליציה הפילה. תסביר לי את הרציונל.
קודם כל, זה ההצעה השנייה, מה שעכשיו אתה מדבר על זה, זה יותר קשור לסיוע הומניטרי, פחות למזוודות.
אוקיי, בסדר.
זה התפקיד של הממשלה, התפקיד של המדינה, לבוא ולעשות את ה... להכניס את הסיוע, לא תפקידה של הקצרה שלה של הכנסת, בוועדת חוץ וביטחון וכולי, לבוא ולשאול את השאלות, לקבל את המידע.
למה לא? הם נציגי הציבור.
אנשים מציירים כבר הרבה מאוד זמן על חולשת הפרלמנט שלנו, שהוא לא יכול לקיים את הפיקוח שהוא נדרש אליו. אולי זה מנוף טוב?
לא, זה מצוין. ועדת חוץ וביטחון גם מקבלת את המידעים, גם בוועדות החסויות שלה, בוועמאשים, וכמו שאתה מכיר, דברים מהבחינה הזאת לא השתנו. אני לא רואה סיבה לבוא ולא לתת גמישות לממשלה בנושא של הסיוע המנטרי, ולהקשיח עוד יותר את הנושא של הפיקוח, כי שוב, הפיקוח קיים.
אז בוא נחזור.
אני גם חבר ועד רוצה לביטחון רואה את זה.
חברת הכנסת קלנר, אני רוצה לתת גם ליוליה מלינובסקי לומר כמה מילים, כי הזמן שלנו מתחיל להצטמצם. חברת הכנסת מלינובסקי, אני מנסה להבין.
אני לא נושמת.
אז בבקשה, אז קדימה, אז תני לנו לשמוע.
קודם כל, לגבי חוק שנפל היום, משרד הבריאות לא עשה בנושא הזה כלום ושום דבר. היום עמד שר הבריאות ואמר גמגם, כפי שהסברתי, ועדת הכנסת ביקשה נתונים, לא הגיע שום דבר, לא נעשה כלום. אני מאוד בעד, וזה, אגב, אני אומרת, יכול להיות שאנחנו לא צריכים חוק. אם הממשלה הייתה מתפקדת בנהלים הפנימיים שלהם, בעבודת המטה שלהם פנימית, יכול להיות שבכלל לא היינו מגיעים למצב הזה, לחקיקה וכו' וכו'. זה לצערי לא קרה. גם משרד הבריאות גורר רגליים, גם בן גביר גורר רגליים, ובסוף אנחנו באותו מצב. לגבי חוק שנפל שבוע שעבר. אגב, זה מאוד מדאיג אותי, הדאיג אותי. כי הקואליציה הצביעה נגד פיקוח פרלמנטרי, וגם אחמד טיבי ואיימן עודה הצביעו נגד.
אז זהו, יכול להיות שהליכוד יכול היה פשוט ללכת לשתות קפה מאחורי המליאה, ולתת לאופוזיציה לעשות את העבודה?
נכון, בדיוק, אבל השאלה היא הרבה יותר אחרת. מה יש משותף שהקואליציה והממשלה מנסה להסתיר, ומה אחמד טיבי יודע שגם הוא רוצה להסתיר לגבי פיקוח על הסיוע הפרלמנטרי מכספי מדינת ישראל. אתה יודע מה? זה בדיוק הנקודה. ואגב, אף אחד היום לא מדווח, ואף אחד לא ידע. ואני גיליתי במקרה שאנחנו שנה שעברה עברנו סיוע הומניטרי לעזה מכספי משרד הביטחון ב6.5 מיליון שקל. בטעות גיליתי זה סחורות, פסטה, אורס וכל הדברים האלו. אני לא ביקשתי, אמרתי, אוקיי, לא אישור מראש, לא להגביר
שתודעת של הממשלה.
אלה דיווח בדיעבד. אתה מחויב בדיווח, אתה כנראה תחשוב פעמיים.
חברת הכנסת מלינובסקי, עכשיו באופן ישר והוגן, כי את אישה ישרה והוגנת, האם הקואליציה הייתה מציעה את ההצעה הזאת? האם היית תומכת? נגיד, מישהו מהקואליציה היה מעלה את אותה הצעת חוק שעכשיו דיברנו עליה. האם היית תומכת בה?
על איזה מהם?
אני מדבר על הסיוע ההומניטרי לצורך העניין.
בוודאי.
כן?
כי אני באמת מאמינה שיש פיקוח פרלמנטרי, ואתה גם בדיעבד, וגם שיש לממשלה את השיקול דעת, ואני מסכימה עם זה, יש דברים רגישים. אז אמרתי, לא אישור, ולא, אתה יודע, לא מראש, אלא בדיעבד, דיווח לוועדת משנה למודיעין, שהיא ועדה חסויה לחלוטין, גם לזה הם לא הסכימו, וגם אחמד טיבי לא הסכים לזה, וגם גלעד קריב לא הסכים לזה,
כנסת,
אז מה הם מסתירים?
חבר כנסת קאנר, לסיום, זה מהרגעים שאתה מצטער שאתה בקואליציה?
קודם כל, תראה, ברור שבקואליציה לפעמים יש לך רגעים שאתה מצטער על זה, כי אתה הרבה פחות גמיש לבוא ולהביע את העמדות שלך. תראה, שוב אני אומר, אני מאוד מאוד מכבד את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אבל אני חושב שלבוא ולקשר אותנו לאחמד טיבי, קצת הרחק לכת, במיוחד שגם השבוע, חברת הכנסת מלינובסקי, במיוחד שאני גם מאוד מכבד אותך, הייתה לך פדיחה קטנה שהצבעת נגד חוק של היוועדות אסירים מרחוק, שזה
נגמר לנו הזמן, החוק הזה נגיע בהזדמנות הבאה.
אבל זה קורה גם זה, גם זה קורה לפעמים.
לא, זה לא קורה.
שנגמר לנו הזמן, אין לנו זמן להיוועדות עכשיו, אנחנו מבטיחים לעסוק בזה בעתיד. תודה רבה לכם.
תמשיכו את זה בכנסת.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, ממש בזריז. לא, קודם דיווחי תנועה, אני אפנק אתכם בדיווח תנועה יוצא דופן בחשיבות.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
הנה חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
ערב טוב, מה שלומך?
תגיד, אני אומר נכון, קטר או קטר?
מתאימים את עצמם, כמו בביקור הזה, אז אתה תשמע את שתי ההגיעות הנכונות.
מאוד גמישים. במסגרת הגמישות האינסופית שלהם, הם קנו את העולם, קונים אוניברסיטאות, בנקים, נמלים, קבוצות כדורגל, מהלכים במסדרונות השלטון שלנו. הם מרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, לתמוך בחמאס, להחסן את ההנהגה שלו, לתווך מה שהם רוצים?
כן, כי זה לא רק עם חמאס, אנחנו יכולים לראות דוגמאות דומות לתמיכה בתנועות טרור, גם במקרה של טליבן, אפילו דיווחים מסוימים על חיזבאללה, וקטר הצליחה, כמו שאמרת ואמרתם, הגמישות הזאת שבמסגרתה השקעה בטרור היא כמעט כמו השקעה בספורט, שניהם נועדו להשיג מה שנקרא עוצמה רכה למדינה, ובאותה נשימה, איך תיאר אחד השגרירים, לעלות באותה מעלית שממנחה מפקד בנאטו, משמאלך מנהיג ארגון טרור שאותו מפקד בנאטו אמור לחסל.
תגיד, אגב, איך הם מושפעים בכלל מהאירוע הפנים ישראלי ששמם נקשר בו?
לא בכיוון שאנחנו חושבים. זה לא מטריד במיוחד בקטר ששמם נקשר בשחיתות, הם די רגילים לזה. כן. המונדיאל זו דוגמה אחת מני רבות.
תקשיב, המונדיאל זה לא יאמן, המונדיאל סיפור לא יאמן, אני לא בטוח כמה מהזיינים שלנו מכירים, זה סיפור לא יאמן כמה מאות מיליונים, הם פשוט קנו את המונדיאל באופן הכי מושחת שאי פעם אני שמעתי עליו בהיסטוריה של הספורט, שיש בו הרבה שחיתויות.
עכשיו, לפני יומיים הרי הוכרז על אירוח של אליפות העולם בכדורסל, זה כמו הוכרז לפני, עוד הסכמי שיתוף פעולה בהקשר הזה של אי-פיבה, אז כדורסל זה דוגמה נוספת ואפשר למצוא עוד. אבל אם נחזור לשאלה המקורית, אז פרשת מה שנקרא קטרגית בישראל, בעיקר הציגה אותם כיותר מדי קרובים לישראלים, וזו היה הבעייתיות מבחינת דוח.
והעובדה שהם אולי משבשים מעורבות מצרית באירוע הזה, לא הדאיגה אותם שאולי מצרים תראה במדינה עוינת?
אותה מצרים שצריכה גם את ההשקעות הקטריות, לא, הם לא מאוד מוטרדים שמצרים תתהפך עליהם, מכיוון שבסוף הם יודעים שמצרים זקוקה כלכלית לכל השקעה, ורק בביקור האחרון של ראש הממשלה דובר על מיזמים רבים, ולכן לא יפתיע שמגלות שהיו גם דיווחים על, קשרים כלכליים קטרים, גם עם תנועות אופוזיציה או מחתרת מצריות.
אז, אני מבין שהכוח המניע העיקרי שם הוא רצון לעוצמה באמצעות הכסף. סליחה על השאלה הגסה, יש להם אידיאולוגיה?
יש הרבה הסברים ששמעתי ואנחנו שומעים לגבי ג'יהאדיסטים, איסלאמיסטים, זה לא מחזיק מים. זאת אומרת, בועט ובעונה אחת, גם במהלך השנתיים האחרונות, האשימו את קטר ביותה ואת אל ג'זירה ביותה פרו-ישראלית, כי היא מנרמלת משפחות של חטופים, ומערך הדוברים ישראלים, ולכן אידיאולוגיה בקטר זה לא האישו הגדול. גם אגב ארגונים אסלאמיסטים תקפו אותה, הזכיר פה שי את המונדיאל, הרבה מאוד תופעות לא בדיוק אסלאמיות קלה על המונדיאל הזה, וממילא קטר, הייתי אומר, מכפיפה את האידיאולוגיה של עלית מצור, אבל בעת ובעונה אחת דואגת לרצות את שני הצדדים. גם בזמן שטראמפ מבקר עכשיו בדוחה, יש תערוכת ספרים בינלאומית בדוחה, תערוכה שכוללת סמלים של הר הבית ושגרירות מדינת פלסטין, כאילו זה דבר אמיתי, וממילא, נקרא לזה, לרכב על הסיפור הפלסטיני, שיודעים טוב מאוד, כי גם לתקופה מסוימת אל ג'זירה נחתמה ברשות הפלסטינית, עכשיו הם חזרו עם מי שמודאג, אבל קטר יודעת, נקרא לזה, לתת לכל צד טיפה לרצות אותו, אבל גם טיפה להרגיז אותו.
דוקטור אדמוני, למי יש מנוף לחץ על הקטרים? ממי הם נרתעים או מאוימים או, אתה יודע, קשובים לדבריהם ברצינות?
א', לא בכדי הדיווחים מהשעתיים האחרונות של האמיר תמים, הקטרי, מתרגש שזהו ביקור היסטורי, ופעם ראשונה שנשיא מבקר אצלנו, או צודק, הקודם, הרי זה היה בוש, והוא הגיע רק לזכור את הכוחות האמריקאים. עכשיו, יש סיבה, כי אם יש מדינה שהקטרים הלכו איתה די על מלא, זה ארצות הברית. נכון, הם גם במקביל שמרו על יחסים אדוקים עם רוסיה, גם בימים שזה היה מתוח, בממשל ביידן. אבל אם יש מדינה שכמעט תמיד, לצורך העניין, שקטר העבירה סיוע הומניטרי, קוד אצל קטר בדרך כלל לתמיכה שאף אחד לא מפקח, ואז אפשר גם להעביר לטרור, אבל שקטר העבירה דבר כזה לסוריה, לראשונה היא ממש חיכתה לאור ירוק מטראמפ, וממילא אם את כל המדינות קצת מרגיזים, קצת מפייסים, אם ארצות הברית המינון יהיה הרבה יותר לפייס, מעט מאוד להרגיז.
דוקטור אריאל אדמוני, חוקר קטר באוניברסיטה בר אילן, תודה רבה לך. תודה רבה. נצא שהוא לפרסומות, אחר כך משהו מעניין. ב-103 FM שלום וערב טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום, ומי שיודע גם דבר או שניים על יחסי ישראל ארצות הברית.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
דני, איך לומר זאת בעדינות? לא ממש סופר אותנו דונלד טראמפ.
כן, נשיא טראמפ, אנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים. הוא זז מהר, אבל סך הכל הוא ידיד ישראל. אנחנו צריכים לקחת את הדברים בפרופורציות. התמיכה האמריקאית, אני מרגיש אותה יום-יום, שעה-שעה, במועצת הביטחון, אתמול לנו דיון ארוך על המצב ההומניטרי בעזה, שמעתי את הנציגה שלו מדברת, נותנת גיבוי מלא לישראל, ומדברת על החטופים, פחות על הנושא ההומניטרי, לכן גם אם אנחנו לא מסכימים אותו על כל דבר, או על הקצב של הדברים שהוא עושה, בגדול הוא מדובר עדיין בידיד ישראל.
אני מקווה שאתה מאוד צודק, אבל חטפנו אי אלו סתירות קטנות בנושא המסע ומתן עם איראן, וביטול הסנקציות על סוריה למרות שביקשנו, ועוד, אנחנו צריכים לחשוש מזה שהוא יכפה עלינו סיום מלחמה תמורת חטופים?
קודם כל אנחנו צריכים להבין שכמו שאנחנו לא עובדים אצל הממשל האמריקאי, על אחת כמה וכמה הממשל האמריקאי לא עובד אצלנו. ואנחנו אומרים להם מה לעשות או לא לעשות, יש להם אינטרסים משלהם, שיקולים שלהם, ומדינה לא רק שהיא ריבונית, המדינה החשובה והחזקה ביותר בעולם. אבל אני חושב ששיתוף פעולה הוא חשוב, הוא קיים. אני לא רואה את הנשיא טראמפ מתעמת עם ישראל, אבל מה שעלול לקרות, ותקחת את זה בחשבון, שיכול להיות שהוא יעבור לנושאים אחרים. יש סכסוכים באוקראינה, עם רוסיה, באפריקה, יש הרבה מאוד נושאים, ויכול להיות שאתה יודע, כרגע הוא באמת משקיע הרבה. אני פגשתי את הנציג שלו, את סטיב ויטקוף שבוע שעבר, והוא בהחלט מאוד מחויב לנושא החטופים.
אגב, עכשיו הוא אומר היום, לדעתי, בלעדינו כל החטופים היו מתים. עשינו עבודה טובה בנושא. הוא למעשה אומר שאלמלא מעורבותו, היום כבר לא היה אף חטוף בחיים.
אני לא יודע, יש גם, אתה יודע, בין ממשל נכנס ליוצא, כל אחד רוצה להראות כמה שהוא משפיע יותר.
לא, הוא עושה את זה על הגב של ישראל. השאלה היא, תראה, השאלה היא כזאת. שמע, הוא במזרח התיכון. הוא לא חושב לעצור בישראל, הוא מבקר בריאד, הוא מבקר בקטר, הוא הולך ללחוץ את ידו של נשיא סוריה החדש. לא תעצור חמש דקות בתחנה של ידידתך הגדולה ביותר, כפי שהם טוענים. זה אירוע שברמה הדיפלומטית הוא מאוד מאוד מטריד.
תראה, אני חושב שהנשיא טראמפ מרגיש טוב איתנו. הוא התמין את נתניהו לבית הלבן להיות המנהיג הראשון בעולם, לפני צרפת, בריטניה, קנדה, להגיע לבית הלבן. זו הייתה אמירה משמעותית. הוא הרגיש שהוא כבר ישב איתו פעמיים, ועכשיו הוא רוצה, אתה יודע, לגבש תמיכה ממדינות ערב. אגב, הנושא של הסכמי אברהם זה מאוד חשוב לו. אני הייתי איתו במערכת הבחירות בכמה אירועים. אתה יודע, במערכת הבחירות כל אחד מתגאה בהישגים שלו. הדבר היחידי שראיתי שממש ככה נגע לליבו, באמת הוא הרגיש גאווה גדולה, זה היה ההישג שלו עם הסכמי אברהם. ולכן לפי דעתי הוא כן מתכנן לנסות להרחיב אותם, ולראות איך הוא מצליח לייצר איזושהי דינמיקה חיובית באזור.
הוא במרוץ לנובל?
פרס נובל לשלום? פרס עצמו, אבל לפי דעתי הוא רוצה להראות שהוא משיג דברים. צריך גם לזכור את הלוחות זמנים. נשיא אמריקאי, יש לו בחירות לא כל ארבע שנים. יש בעוד שנה וחצי בחירות לקונגרס, בחירות אמצע, שאם הוא לא מצליח להביא הישגים, הוא עלול מבחינתו להפסיד את השליטה בבית הנבחרים, ועד הוא נהפך להיות ברווז צולע. ולכן השעון מתקתק אצלו מהר יותר מאשר מתקתק אצלנו. הוא רוצה לראות באמת התקדמות והישגים כמה שיותר מהר.
שאלה אם באמת הישגים בינלאומיים הם מאוד משפיעים על הבוחר האמריקאי. תמיד טענו שבסוף זה הכלכלה של אמריקה. כנראה שהוא מנסה לעשות באמצעות המסעות הבינלאומיים האלה הישגים עבור הכלכלה האמריקאית כדי להשפיע על מערכות הבחירות שלו שם.
נכון, וגם צריך לראות, אתה יודע, הוא מאוד גאה בהסכמי סחר, את התמונות אנחנו רואים שהוא חותם על הסכמים כאלו ואחרים, הוא רוצה להראות שהוא מביא עבודה לארצות הברית, גם צריך לזכור שכל ההטלים שהוא נכנס לקרב עם מדינות שונות בעולם, זה פגע פה קצת בכלכלה, והוא רוצה כרגע לעשות תיקון, אבל אני לא חושב שזה היה על חשבוננו, אנחנו תמיד בדרך כלל חוששים ונזקים, אני חושב שבשלב הזה זה אינטרסים אמריקאים, זה לא על חשבון ישראל, אבל הדבר המשמעותי זה באמת ההסכם עם איראן. זה הדבר הגדול ביותר שאתה לוקח בחשבון, ששם הנשיא טראמפ יצא נגד ההסכם הגרוע של הנשיא אובמה, ואני מאמין ומקווה שהוא לא יביא הסכם מחורר, כמו שאובמה עשה ואמר זה הסכם מצוין.
אבל תסתכל על מה אנחנו מדברים. ההסכם הזה, טוב או רע, זה לא משנה. הוא פחות טוב מלהשמיד את מתקני הגרעין האיראנים, וטראמפ עושה רושם בכלל לא בעניין. יותר מזה, לפי פרסומים, הוא בלם את ישראל מלתקוף. זאת אומרת שיכול להיות שהוא מוריד את האופציה הצבאית בכלל מעל השולחן, ומשאיר אותנו עם איזשהו נייר, שמי יודע מה הערך שלו בכלל. בטח מול האיראנים.
הוא קבע שי חודשיים של מסע ומתן. לגיטימי שהוא ינסה למצות אפיק דיפלומטי לפני שהוא הולך לאפיקים אחרים. השאלה בחודשיים אלו יהפכו לארבעה או לשישה, אנחנו מכירים את האיראנים, הם אשפי המסע ומתן. אני מקווה מאוד שהנשיא טראמפ מספיק מנוסה ומכיר היטב את השותף הזה, במרכאות, לא לפול בפח הזה של למשוך את המסע ומתן. שבאת החודשיים אלו יהיו חודשיים.
יש לנו עוד חצי דקה, תגיד לנו אם אנחנו נזדקק בקרוב לווטו אמריקאי במועצת הביטחון בגלל הסיוע ההומניטרי?
תראה, אתמול ישבתי ארבע שעות במועצת הביטחון, אמירות קשות נגד ישראל, צרפת בצורה קשה ונבזית, בריטניה, אנחנו מרגישים את הלחץ גובר, לפי דעתי זה יגיע לשם, אבל אני חושב שהווטו הוא מובטח לנו.
דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך.
תודה רבה.
סיימנו בבשורות נחמה.
תפנק בקרדיט עם אריה.
כן. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ויואב כהן, אחרי אל השידור שקד וולפין, האורחים בדיגיטל גיא רביב, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם רון קופמן, אליה סער ומשה פרימו. תודה רבה שי.
תודה רבה אריה, עם ישראל חי.
עם ישראל חי ואנחנו מקווים להיפגש בשבוע הבא.
עזרת השם.